מנחות, דף ל"ח, מתחילים בעזרת השם, שעה טובה ומוצלחת. את הפרק הרביעי של מסכת מנחות, פרק התחלת. רבי מאיר אומר, מה נשתנה התחלת מכל הצבעים שבעולם שדווקא בו צובעים את הפתילים של הציצית? אלא לפי שהצבע של התחלת דומה לים. נו, ואז מה? רש"י כותב שבים נעשו ניסים לישראל, אבל זה לא רק זה. הים דומה לרקיע. והרקיע דומה לכיסא הכבוד שעליו יושב בורא עולם בכבודו והדר מלכותו. וכשאדם רואה את התחלת של הציצית, מיד נזכר בבורא עולם, ואז הוא כמובן מקיים את המצוות, מתאים את עצמו. עוד דבר אומר רש"י הקדוש שם, שכשאנחנו לבושים עם התחלת, הדר כבוד מלכותו של בורא עולם נמצא עלינו. זה דבר גדול, כבוד גדול. אבל מה זה בעצם התחלת? מה עושים עם זה? איפה תולים את זה? אז ככה, לפי דעת רש"י ותוספות, שאת הדעה שלהם אנחנו בעזרת השם נלמד, זה שבכנף של כל אחד מארבע כנפות של הציצית היו תולים שתי חוטים מצמר צבועים בתחלת, ועוד שתי חוטים שהיו לבנים, לא דווקא מתחלת, לא צבועים בתחלת. היו לוקחים את הארבע החוטים האלה, לוקחים את כל הארבע החוטים האלה, מכניסים אותם בתוך הפתיל, בתוך הכנף של הציצית, וקושרים את כל הקשרים ואת כל הקריחות שצריך. אבל מה קורה עם אדם? אין לו תחלת, כמו היום בזמננו שהשתכחה המסורת של התחלת, למרות שיש כאלה שרוצים לומר שהם מצאו את החילזון שממנו מפיקים את התחלת, אבל לא כולם קיבלו את זה, ואנחנו לא לכולם יש את התחלת הזאת. השאלה האם אפשר לעשות ציצית בלי תחלת, או שאפשר לעשות תחלת בלי חוטים לבנים. אז אומרת המשנה, שלמעשה המשנה הזאת פותחת את הפרק התחלת, שהפרק כולו עוסק, אם בעבר, במסכת, דיברנו על דברים שמעכבים אחד את השני, שחייבים שיהיה זה יחד עם זה וזה בלי זה, המצווה לא קיימת בכלל, כמו למשל ארבעת המינים שאמרנו, שאם אתרוג, לולב, הדסים, ערבות, חסר אחד מהם, אין בכלל מה לקיים את המצווה. אז הפרק הבא עוסק במקרים של דברים שלא מעכבים אחד את השני. בסוף הפרק עוסקים במנחה המיוחדת שמביא הכהן גדול כל יום, מנחת חביתין. זה למעשה הפרק שלנו, הפרק הרביעי, פרק התחלת. אנחנו בעזרת השם נתחיל את המשנה. אומרת המשנה הקדושה, התחלת אינה מעכבת את הלבן. אם אדם יש לו רק חוטים לבנים ואין לו חוטים של תחלת, אז התחלת לא מעכבת את הכשרות של הציצית, והציצית תהיה כשרה. והלבן אינו מעכב את התחלת. אם יש רק חוטים של תחלת ואין חוטים שלא צבועים בתחלת, גם כן הציצית תהיה כשרה. תפילה של יד אינה מעכבת את של ראש. אם אדם יש לו רק תפילין של ראש ואין לו תפילין של יד, שיניח לכל הפחות תפילין של ראש והוא קיים בזה מצווה. ואותו דבר גם להפך, ושל ראש אינה מעכבת את של יד. ואדם יש לו רק תפילין של יד, שיניח אותם, וזה שהוא לא ניח תפילין של ראש, זה לא מעכב את הכשרות של התפילין של יד. אומרת הגמרא לאמא מתניתין דלוקי רבי, זה שהמשנה אומרת שהתחלת לא מעכבת את הלבן, וכן להפך, אולי נאמר שהמשנה לא הולכת לפי דעתו של רבי. דתניא, הפסוק אומר על הציציות, וראיתם אותו, את הציצית, כתוב לשון זכר, וראיתם אותו, מלמד שמעכבין זה את זה. התחלת והלבן מעכבים אחד את השני, כי התורה קוראת גם לתחלת וגם ללבן. הכנף, זה בדרך כלל הכוונה לבן, כי רוב הציציות הם עשויים לבן, רוב הבגדים עשויים לבן, התחלת, רוב הבגדים לא עשויים מצב התחלת, אם נקרא לזה ככה, ואחר כך כתוב גם תחלת. אז אם כן, התורה קוראת גם ללבן וגם לתחלת, וראיתם אותו, שאחד מעכב את השני. זה דברי רבי, תכף אנחנו נראה מקורות יותר, את המקור בצורה יותר מדויקת לדעתו של רבי. וחכמים אומרים אין מעכבין, אם יש רק או תחלת או לבן זה גם כשר, אין מעכבין. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד רבי, מאיפה באמת המקור של דברי רבי וראיתם אותו? כבר התחלנו להסביר, אבל נראה את זה בצורה יותר מפורטת. מה הייתה עמד רבי? דכתיב הכנף. מה זה כנף? מין כנף. ורוב הבגדים, הכנפות של הבגדים, עשויים מפשטן, ופשטן זה לבן. וזה אומר שצריך ממין הכנף לעשות בציציות, צריך לעשות חוטים לבנים. אחר כך כתוב, בכתיב פתיל תחלת, צריך לעשות חוטים מתחלת. אם כן, איך מיישבים את שתי הדברים ביחד? הכתוב אומר, ואמר רחמנה, וראיתם אותו אחד, גם מתחלת וגם הלבן זה אחד. מה זה בא ללמד אותנו? עד דאיקה תרווה יהיו בחד. צריך שיהיה גם לבן וגם תחלת בכנף אחד. זה לימודו של רבי. ורבנן, שהם לומדים שאפשר רק או תחלת או רק או לבן, זה גם יהיה כשר. מה הם ילמדו מהמילה אותו? אומרת הגמרא, וראיתם אותו כל חד לחודי. אפשר לעשות רק ארבע פתילים מתחלת, או רק ארבע פתילים מלבן, וזה גם כאשר, זה הכוונה אותו, שמספיק סוג אחד לעשות מן את כל הארבע חוטי הציצית. למה אומרת הגמרא, דלא כרבי? בכל אופן, המסקנה היא שהמשנה שלנו אומרת הרי שהתחלת לא מעכבת את הלבן. מספיק שיהיה אפילו ארבע חוטים לבנים שמכניסים אותם בתוך הבד, ואז ברגע שהארבע חוטים נכנסים בתוך הבד, בתוך החור, בתוך הנקב של הציצית, אז בכל צד יש בסופו של דבר ארבע חוטים, ואז יש לנו למעשה שמונה חוטים כמובן בציצית. אבל על כל פנים אנחנו רואים שכל החוטים יכולים להיות או מלבן או מתחלת. אז אם כן אולי נאמר שזה לא לפי דעתו של רבי, זה שהמשנה אומרת שאפשר שכל החוטים יהיו או לבן או תחלת, כי לפי דעתו צריך שיהיה גם לבן וגם תחלת. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אפילו תאים הרבי. אפשר אפילו לומר שמשנה הולכת לפי דעת רבי, ולא כמו שביארנו שהתחלת אינה מעכבת את הלבן, הכוונה שאם יש חוטים לבנים ואין חוטים של תחלת זה יקשר, אלא מה הכוונה? הכוונה היא לא נצריכה אלא לקדם, דיינו באמת צריך גם לבן וגם תחלת, מה שלא מעכב וזה יקשר גם בלי, זה הכוונה לקדם. מה הכוונה לקדם? בתניה, מצווה להקדים לבן לתחלת. המצווה היא להקדים קודם כל להשחיל בתוך הכנף של הבגד של הציצית דבר ראשון את חוטי הלבן, ורק אחר כך להשחיל את חוטי התחלת. אבל ואם יקדים תחלת ללבן, אם הוא קודם כל השחיל את חוטי התחלת ורק אחר כך את הלבן, בכל זאת יצא וההקדמה של הלבן לא מעכבת, זה הכוונה, התחלת אינה מעכבת את הלבן, ההקדמה של הלבן לא מעכבת. אפשר גם כן להתחיל עם החוטים של התחלת להשחיל אותם בתוך הבד של הארבע כנפות, אלא שחיסר מצווה אם הוא יקדים את התחלת. שואלת הגמרא, מה חיסר מצווה? איזה מצווה הוא חיסר? אילמה חיסר לגמרי מצווה, שמצווה אחת הוא לא קיים בכלל. חיסר מצווה דלבן וקיים מצווה דתחלת, זה לא יכול להיות, כי הרי לרבי עיכובי מעכב ההדדי. לפי דעת רבי צריך לקיים גם את המצווה של הלבן וגם את התחלת, ואם הוא פה חיסר איזושהי מצווה של אחד מהם, אז לפי דעת רבי זה ודאי לא יכול להיות כשר. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, שחיסר מצווה, דיינו הכוונה שהוא חיסר את המצווה להקדים, לא שהוא חיסר תחלת או לבן, אלא שהוא חיסר את זה שהוא היה צריך להקדים, ועשה מצווה, דיינו שהוא שם לבן והוא שם תחלת, מבחינת לבן ותחלת הוא עשה את כל המצווה כמו שצריך, אז לפי דעת רבי הוא מסודר 100%, רק מה הבעיה? הוא חיסר מצווה אחרת לגמרי, שהוא לא יקדים, לבן הוא עשה, תחלת הוא עשה, אם יעקבים אחד את השני לא נלך ונפריד ביניהם, אבל את ההקדמה, את המצווה הזאת הוא לא עשה. ומאי חיסר מצווה, זה לא הכוונה שהוא הפסיד לגמרי מצווה, אלא זה לא עבד מצווה מן המובחר, הוא לא עשה מצווה מובחרת בזה שהוא היה צריך להקדים קודם לשים את החוטים הלבנים ורק אחר כך את החוטים של התחלת. טוב, אומרת הגמרא, עד לכאן הסברנו מה הכוונה שלבן לא מעכב את התחלת. עד לפה הסברנו שהלבן לא מעכב את התחלת, דיינו שאם קודם כל הוא שם את החוטי התחלת ואחר כך הוא שם את החוטים הלבנים, זה גם יהיה כשר. אז עד לפה הסברנו שהלבן, איך לבן אינו מעכב את התחלת. התחלת אינה מעכבת את הלבן, מה היא? הרי בכל מקרה צריך קודם כל לשים את הלבן. האם הוא שם קודם כל חוטים לבנים, אז זה טוב. אז מה יש את המקרה ההפוך שתגיד שהתחלת אינה מעכבת את הלבן? אומרת הגמרא, אמר רמי בר חמא, לא נצריכה אלא טלית שכולה תחלת. טלית שכולה תחלת שאנחנו מכירים מפרשת קורח, שהוא הלביש את כל ה-250 ראשי סנהדראות בבגדים שהם כולם תחלת, בא לשאול את משה רבנו אם התלית הזאת צריכה גם כן שיתלו בה את יציאת מתחלת. משה רבנו אמר שכן. בכל אופן, התלית שכולה עשויה מתחלת היא ודאי קשרה לציצית. אבל שם, כשהתורה אומרת הכנף, מן הכנף, דיינו את אותו סוג של הכנף, אז שם דווקא הפתילים אמורים להיות מתחלת. אז שם אמורים להקדים, קודם כל פתילים של תחלת לפני הפתילים של הלבן, מאותה סיבה שבדרך כלל אנחנו מקדימים את הפתילים של הלבן, כי הם בדרך כלל מן הכנף, כי רוב הציציות עשויים מפשטן לבן, אבל במקרה שכולה עשויה מתחלת, אז צריך להקדים את התחלת קודם. אז במקרה כזה, אם הוא יקדים את הלבן, בדיעבד זה יהיה כשר. אומרת הגמרא, איתמר נמי אמר ללוי לשמואל, איתמר נמי אמר ללוי לשמואל, אריוך, הכוונה מלך. למה שמואל נקרא מלך ולמה אריוך נקרא מלך? רש"י מסביר מאוד מעניין. הוא אומר שאריוך זה לשון מלך, כמו שנאמר בפסוק, גור אריה יהודה, והכוונה שהוא מלך, כמו שאריה הוא מלך של החיות, אריוך מלשון אריה. ולמה שמואל נקרא באמת מלך? לאחי קרא לשמואל אריוך דקיימלן במסכת בחורות דף ממתת, הלכה כשמואל בכל דיני הממונות. אז הוא מלך של הדינים. כי איכי, דדינה דמלכות הדינה, כמו שבדרך כלל כשהמלכות פוסקת דין, אז הדין שלה הוא דין להלכה ומחייבת, אז אם כן אותו דבר, גם הדינים של שמואל, תמיד ההלכה כמותו, לכן הוא נקרא מלך, אריוך. בכל אופן הוא אמר לו, אמר ללוי לשמואל, אריוך, לא תיטב הקרח, אל תשב על רגליך, עד המפרשת לי לה מילתא, עד שתסביר לי מה הכוונה פה של המשנה. התחלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת. מהי היא? מה זה הכוונה? אמר לי, לא נצריך אלא לסדין בציצית. כשאדם שם בסדין לבנה ציציות, אז הוא צריך הרי מצווה להקדום לבן ברישה. קודם כל צריך להקדים את החוטים הלבנים בהתחלה, למה? מה הייתה? מה הכנף מן כנף? צריך קודם כל לשים מהסוג של הכנף שזה לבן. והיא הקדים תחלת ללבן, אבל אם הוא קודם כל שם חוטים של תחלת אחר כך, שם את החוטים הלבנים, אינה מעכבת, אז זה יהיה עדיין קשר. זה הכוונה של, של מה שהמשנה אומרת, שפשוט מאוד לבן שלא מעכבת התחלת. אומרת הגמרא תינח, זה ניחא לנו להסביר מה הכוונה לבן דינו מעכבת התחלת. אבל תחלת אינה מעכבת את הלבן, מה היא? מה הכוונה של, של תחילת המשנה, תחלת אינה מעכבת את הלבן? אז הוא הסביר לו, אמר רמי בר חמא, לא נצריך אלא לתלית שכולה תחלת, כמו שהסברנו, דמצווה להקדומי תחלת ברישה. פה דווקא המצווה להקדים את החוטים של התחלת לפני החוטים הלבנים. למה? דהכנף מן כנף. כי הרי פה הכנף, הסוג של הכנף הוא תחלת, כי הרי הבגד הוא מתחלת. אז המצווה לשים קודם כל חוטים של תחלת, אבל והיא הקדים לבן ברישה, אם הוא קודם כל הקדים ושם חוטים לבנים בהתחלה, אז אם כן, לטלן בה, אין לנו בזה שום בעיה, וזה בכל זאת יהיה קשור. שואלת הגמרא, מה זה ההסבר שהתחלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת לגבי ההקדמה? שואלת הגמרא, אמר רבה, מידי, ציבה, כגרים, וכי הצבע הוא זה שגורם, הוא לא מקבל את ההסבר השני. רש"י מסביר, שלמעשה מה שאנחנו רואים שאפילו כולה תחלת נע ממצווה להקדים לבן לתחלת, הוא לא מוכן לקבל את זה שאם התלית היא כולה תחלת אז לכן אנחנו קודם כל נצטרך להקדים ולשים בתוך הכנף חוטים שעשויים מתחלת. למה? מכיוון שרוב, הועיל ורוב תליתות לבנות הן לבן כגרים, אנחנו הולכים לפי רוב התליתות, רוב התליתות הן לבנות, אז אנחנו צריכים להקדים קודם כל את החוט הלבן ולשים אותו בתוך הכנף של הציצית. וגם אם פה מדובר שיש לנו תלית שכולה תחלת, אנחנו קודם כל צריכים להקדים את החוטים הלבנים, נשים. ולאחי כתיב תחלת אחר הכנף, דלעולם יהיה מאוחר. דווקא התורה כתבה קודם כל לבן, ואחר כך תחלת, כדי להגיד שהתחלת תמיד יהיה אחרי הלבן, כשתולים אותו בתוך הבגד. אז אם כן, יש לנו הסבר רק לחלק אחד של המשנה, מה הכוונה לבן אינו מעכב את התחלת, אבל מה הכוונה התחלת אינו מעכב את הלבן? לכן צריך הסבר אחר לגמרי, מה הכוונה לפי רבי, במה שהמשנה אומרת שהתחלת אינו מעכב את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת, כי הרי לפי דעתו של רבי, כן צריך גם תחלת וגם לבן, וכן הם מעכבים אחד את השני. אז מה הכוונה של המשנה שהם לא מעכבים אחד את השני? אלא אמר רב ההסבר חדש, לא נצריך אלא לגרדומין. מה הכוונה גרדומין? שהפתילות של הציצית אחרי שקשרו אותם, הכינו אותם, אולי אפילו לבשו אותם, נקרע אחד מהפתילות של הציצית. זו שאלה מאוד נפוצה, מה עושים? נקרע לבן אדם חוט אחת מהציצית, האם זה כשר, לא כשר, זה למעשה הסוגיה שלפנינו. דאי גרדם תחלת וקאי לבן. אם נקראו חוטי התחלת, שזה שתיים מתוך החוטים, ונשארו חוטים הלבנים, או ואי גרדם לבן וקאי תחלת, או שנקראו החוטים הלבנים ונשארו חוטי התחלת, אז לטלן בא, זה יהיה עדיין, הציצית תהיה כשרה. פה צריך להדגיש שלפי דעתו של רשי, אנחנו למעשה מדברים כאן בציצית כזאת שיש, הרי כל ציצית, כל החוטים של הציצית, החלק הראשון שלהם זה הקריחות שקורחים מסביב לכל השמונה חוטים, והקשרים. ואחרי שגומרים את כל החמש קשרים, אז יש את הפתילים שיוצאים, ענפים כאלה. למעשה בהמשך של הגמרא אנחנו קוראים לזה או פתיל או ענף. או גדילים, ככה זה שלושת השמות של החוטים שיוצאים אחרי כל הקשרים. ולמעשה יש את הגדיל, שזה הקשרים והקריחות. כל סדרה של קריחות נקרא פתיל, נקרא חוליה. אבל לכל פנים מה שכרגע נוגע לענייננו, זה הגדיל והפתיל. מה זה הגדיל? זה הקשרים והקריחות, והפתיל זה חוטי הציצית. לפי דעתו של רשי, מה שהכוונה שנקרא פה אחד מהחוטים זה רק מהפתילות, מהפתיל, לא מהקשרים. הקשרים עדיין שלמים לגמרי. יקראו שתי פתילות, נשארו שתי פתילות אחרים, אז זה יהיה כשר. אי גרדם תחלת וקאי לבן, ואי גרדם לבן וקאי תחלת לטלן בה, זה עדיין יהיה ציצית קשרה. למה? אז הגמרא מביאה לזה מקור. דאמרי בני רבי חייא, בני רבי חייא. אנחנו צריכים לשים לב לדברים שהם אומרים, ומה ששמואל לומד בדברים שלהם, כי תכף נראה דעתו של רבא שחולק על שמואל. בכל אופן, בני רבי חייא אומרים, גרדומי תחלת קשרין. תחלת פה הכוונה גם לתחלת וגם ללבן, רשי אומר. אם נקראו חוטים מהציצית, עדיין הציצית תהיה קשרה. ואותו דבר, גרדומי אזוב קשרין. דהיינו, אזוב שטובלים במי חטאת של פרה אדומה, היו טובלים עשב שנקרא אזוב, כדי לעזות, לתאר את התמי מת, גם כן לתאר את המצורה, היו משתמשים עם אזוב. בכל אופן, את האזוב הזה, יש לו שיעור מסוים כמה צריך להיות הגודל של העשב. אבל אם היה בהתחלה את הגודל כמו שצריך, גם בציצית וגם באזוב, ואחר כך ירד קצת, נקרא קצת מהחוטים של של הציצית ושל האזוב, אז הדין הוא, אומר רבי חייא, אמרו בני רבי חייא, שזה עדיין יהיה כשר. זאת אומרת, זה דבריהם של בני רבי חייא, שציצית שנקראו לה חוטים, או אזוב שנקרא חלק מהעשב, עדיין זה יהיה כשר. בסדר? עכשיו, למעשה אנחנו עוברים לדברי שמואל. וכמה השיעור גרדומין? זאת אומרת, אחרי שנקרא החוט, כמה צריך להישאר מהחוט הזה, שזה עדיין יהיה כשר? מה אם כל החוט נקרא, זה עדיין כשר? אז אמר ברמדורי, אמר שמואל, ופה ברמדורי מביא לנו את דבריו של שמואל, שהוא סובר שכמה זה הכוונה השיעור של הגרדומים כשנקרא חוט של ציצית. אם כל החוט נקרא זה פסול. מתי זה יהיה כשר? דווקא במקרה שנשאר עדיין קצת מהחוט. כמה השיעור שנשאר מהחוט לפי דעתו של שמואל כמובן? כמה שצריך שישאר? אמר ברמדורי, אמר שמואל, כדי לאונבן, כדי שיהיה אפשר לעשות קשר של עניבה באותו חוט קרוע בחלק שנשאר בו. מה זה, חוט, מה זה קשר של עניבה? זה קשר כזה שרק מכניסים את החוט, לא מכניסים את הקצה של החוט בתוך הקשר, אלא מכניסים את האמצע של החוט בתוך הקשר, בצורה כזאת שאחר כך כשמושכים את שתי הצדדים של החוט, נפתח הקשר מעצמו. זה נקרא קשר של עניבה. אז ברגע שעושים כזה קשר, אם אפשר לעשות כזה קשר, אז החוט עדיין קשר. זה לא נקרא קרוע לגמרי, ועל זה בני רבי חייא התירו את הציצית כשזה נקרא, אבל זה לא נקרא עד הסוף, עדיין נשאר שיעור כזה בפתילים של הציצית. טוב, שואלת הגמרא סתם ספק, היא באה אלו, מה הכוונה שיעור כדי עניבה? יש שתי אפשרויות, או לענוב את אותו חוט עצמו, שזה לא צריך שזה חוט ארוך כל כך, או לענוב את כל השמונה חוטים, שצריך בעצם את כל ההיקף של השמונה חוטים האלה, צריך שיהיה בתוך העניבה, וזה צריך חוט יותר ארוך. מה הכוונה כדי לאונבן? היא באה אלו, כדי לאונבן, הכוונה לאונבן כול הוא בעדדי, לענוב את כל שמונה החוטים יחד, או דילמה, כל חד וחד לחודי, או שזה הכוונה לאותו חוט בעצמו שנקרא, מספיק שיהיה קשר עניבה באותו חוט, אומרת הגמרא תיקו, השאלה הזאת תעמוד, וכמובן שאנחנו מחמירים, כי מכיוון שיש פה ספק, כמובן שיש בזה הרבה דעות, לא ניכנס כרגע לכל הדעות, נשאר בספק, בכל אופן תיקו. אומרת הגמרא באי רב אשי, אלימי דלא מענווי, מה קורה עם כל פתילה ופתילה של החוטים, ממש עבה. אז לכן אי אפשר לקשור קשר עניבה, כי זה עבה מדי. אז השאלה היא, והיא אבו קטיני מענווי, זאת אומרת מצד האורך שלו הוא יכול להיות קשר של עניבה, אבל מכיוון שהוא עבה אי אפשר לעשות לו קשר של עניבה, הוא לא מספיק גמיש. השאלה היא, מאי, האם זה קשר או לא? אמר לי, בטח שזה קשר. אמר לי, רבה חברי דרבה לרבה אשי, כל שכן הם ינקר מצוותיו. ודאי שזה קשר, כי הרי אדרבה, בזה שהחוטים הם עבים, המצווה יותר ניכרת, וודאי שזה יהיה טוב. אומרת הגמרא, למעשה אמרנו שרבי חולק על התנא של המשנה שלנו, כי הוא סובר שתכלת ולבן צריכים את שתיהם, גם את התכלת וגם את הלבן. נו, מי זה באמת התנא שחולק על רבי? מי זה התנא של המשנה שלנו שאומר שתכלת לא מעכב את הלבן? זאת אומרת, האמת היא ככה, המשנה שלנו לא חייב להיות שבכלל זה התנא שחולק על רבי, כי בסופו של דבר הוקמנו שרבי גם יכול להסתדר עם המשנה שלנו ולהסביר שמה שהכוונה התכלת מעכב את הלבן והלבן מעכב את התכלת, זה הכוונה לפי ההסבר הראשון לגבי להקדים, או לפי ההסבר השני שאמרנו, שלגבי כשנקרא חוטי התכלת ונשארו חוטי הלבן, או נקראו חוטי הלבן ונשארו חוטי התכלת, זה יהיה כשר. אז אם כן, בסופו של דבר יצא שהדברי המשנה יכולים להתאים גם עם דברי רבי. אז אם כן, מי למעשה התנא שחולק על רבי? כי הרי רבי חולק על מישהו. אומרת הגמרא, אי תנא הוא, זה התנא הזה. דתניה, רבי יצחק אומר משום רבי נתן, שאמר משום רבי יוסי הגלילי, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי. אז בסופו של דבר זה רבי יוחנן בן נורי, אמרו את זה אחד אחרי השני משמו. אם אין לו תכלת, מטיל לבן. מה קורה? כמו היום בזמננו, שלא היה במשך כל ההיסטוריה מסורת על התכלת, ויש אנשים שאין להם תכלת, אז אפשר לעשות את כל הפתילות של הציצית רק מלבן. לפי דעת רבי אין דבר כזה, אם אין לנו תכלת אי אפשר בכלל לעשות ציציות. אבל יש דעה שחולקת על רבי, שזה רבי יוחנן בן נורי. עכשיו אנחנו עוברים לדעה השנייה שחולקת על שמואל. שמואל הסביר את דברי בני רבי חייא, שכשנקרא חוט אחד מהציצית, שנקראו חוטים מהציצית, זה יהיה קשה רק אם נשאר כדי עניבה. לפי דעתו של רבא לא, אפשר שיקרא לגמרי החוט, יקרא לגמרי החוט של הפתילה, ועדיין זה יהיה קשר. אמר רבא, שמע מינה, רש"י מסביר מזה שבני רבי חייא אומרים שכשחוטי התכלת נקראו זה עדיין יהיה כשר. לכאורה, בואו נראה באמת את הלשון של רש"י, זה ממש קילורין לעיניים, ממש כמו דבר שמנקה את העיניים שאפשר אחר כך לראות בצורה ברורה את הדברי הגמרא של ההמשך. אומר רש"י, שמע מינה מדאמרי בני רבי חייא, גרדומי תכלת כשרים, מזה שבני רבי חייא אומרים לפי דעתו של רבי, מה שאומרים בני רבי חייא, גרדומי תכלת כשרים, זה כמובן שהם נקראו לגמרי, כמו שתכף נראה. אז אם כן, המאי, הכיוון דנפסק קצת הגדיל, משטרי ההוא קשר שבסוף הגדיל. בסופו של דבר, מכיוון שנקרא קצת מהחוט, באמת יש פה גרסה שלא גורסת קצת מהגדיל, כי הגדיל לא נקרא בכלל, הגדיל זה הכוונה לקשרים ולקריחות, הוא לא נקרא בכלל לפי דעתו של רש"י ולפי דעת כולם שאנחנו מסבירים עד עכשיו. בכל אופן, אז באמת יש פה גרסה, הגרסה אומרת ככה ברש"י, כיוון שנפסק עד הגדיל, ככה אומר הספר צאן קודשים, נפסק עד הגדיל, מכיוון שנפסק, כל החוט נקרא עד לקשר. עכשיו מה קורה כשהקשר הוא בדיוק גבולי על החוט, לאט לאט מתפורר הקשר והוא נפתח, ואז כל הקריחות גם כן נפתחים, ואם נאמר רק הקשר הכי קרוב לפתילות, רק הוא קשר כפול וקשר שלם של שתי קשרים. אז אם כן, ברגע שהוא נפתח, כל הציצית תפתח ותיפרם. אז אם כן, כיוון דמשטרי, הוא קשר, משטרי הגדיל ואין שם גדיל כלל. ברגע שיפתח הקשר הזה, ייפתח כל הקשרים וכל הקריחות, ואז כל הקשרים והקריחות לא יהיה מהם כלום. אלא, מה לומדים מזה אומר רבא? שמע מינה, רש"י כבר אומר את המילים הבאות של הגמרא. שמע מינה, יש קשר בכל חוליה. סימן, הרי כשבן אדם בא לקשור את הציצית, מה הוא עושה? הוא קושר דבר ראשון, הוא מכין, לפני שהוא קושר. הוא מכניס את הפתילות של החוט בתוך הנקב של הציצית, בכנף. ואז יש לו בעצם 8 חוטים. כי הארבע נים כפולים. עכשיו יש לו 8 חוטים. לוקח 4-4 וקושר אותם ביחד. ואז עושה את הקריחות. ואז קושר שוב, עושה קריחות, קושר שוב. אז אם כן, מכיוון שהוא קושר 5 פעמים, אנחנו נוהגים לקשור, כן? מכיוון שקושרים כמה פעמים, אז מה יוצא? שגם אם הקשר העליון נפתח, אז נשארו לנו קשרים הבאים, אז עדיין לא ייפרם כל הגדיל. זה מה שאנחנו לומדים. שמע מנה יש קשר בכל חוליה ילקח, וזה אנחנו אם כן לומדים, אז לכן, עוד פעם לכן, מכיוון שכל אחד מהקשרים קשור כפול, אם כן מה יוצא? שגם אם נפתח ילקח כמשטרי ההוא קשר, גם אם נפתח הקשר העליון בגלל שנקרא החוט, ואז הוא נפרם, בכל זאת מתקיים מגדיל בשאר הקשרים. עדיין הקריחות והקשרים יתקיימו בגלל שיש עוד 4 קשרים אחרים במקרה שלנו, או על כל פנים כמה קשרים שהוא יעשה יישארו אותם הקשרים, ולכן עדיין יהיה גדיל. ולא נקרא לגמרי הצורה של הציצית, עדיין יש לציצית צורה של ציציות. בכל אופן אמר רבא, שמע מינה צריך לקשור כפול, הכוונה לקשור ממש קשר כפול, לא רק פעם אחת לקשור אלא פעמיים כדי שהקשר יתקיים, לא רק את הקשר האחרון שסמוך לפתילים, אלא על כל חוליה וחוליה, על כל סדרה וסדרה שעושים קריחות. הרי אנחנו נוהגים לעשות 13 קריחות, אחר כך 11 וכולי, עושים את הקריחות. אחרי כל סדרה שעושים קריחות צריך לעשות קשר, המינימום של הקריחות זה 3 פעמים, כמו שנראה בהמשך הגמרא. בכל אופן, אחרי כל פעם שעושים סדרה של קריחות צריך לקשור. למה דיס על כדתך לא צריך, אם תגיד שלא צריך לעשות קשירה כפולה אחרי כל סדרה וסדרה, אלא מספיק קשר אחד. אם כן, עד אמרי בני רבי חייא, מה שבני רבי חייא אמרו, שאם יקראו הפתילות, עדיין הציצית תהיה קשרה. גרדומי תכלת קשרים וגרדומי אזוב קשרים. אז אם כן, כיוון דאשתרי ליה, אילאי, ברגע שנפתח, אחרי שנקראו הפתילות, נפתח כנראה הקשר העליון, ואז מה יוצא? אישתרי ליה כולה, כל הגדיל ייפתח לגמרי, ואז יהיה פסול כל הציציות. אז אם כן יש לנו ראיה מפה, שכן היו עושים קשרים בכל אחד אפשר לקרוא לזה חוליות, כל סדרה וסדרה של הקריחות עשו קשר כפול, ואז גם עם הקשר שהכי קרוב לפתילות נפתח, עדיין שאר הקשרים יישארו, ויהיה לה ציצית צורת ציצית. זאת אומרת, הגמרא לא, זה לא ראיה. דילמה די כתר, יכול להיות שבאמת לא חייבים לעשות קשר כפול, אבל זה שכתוב שבני רבי חייא אומרים שאם נקראו הפתילים של הציצית, עדיין הציצית תהיה קשרה, מדובר פה באמת במקרה שכן עשו עוד קשרים בציצית, ולכן כשנקרא הפתילים לא נפרמים כל הקשרים, ואז זה יהיה קשר, אבל באמת, אם ייפתחו הקשרים, אז באמת הציצית תהיה פסולה. עד כאן השיעור על דף למד חץ.